פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
בוקר טוב, יגאל.
בוקר טוב, גיל. מה המצב?
ברוך השם, מה קורה?
אני מאוד מוטרד.
אתה מאוד מוטרד?
כן.
מזה שיום שני שמח?
לא, מזה שאין לנו מוזיקה לפודקאסט. צריכים לעשות עם זה משהו.
כן, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו באמת, אבל צריך לעשות את זה נכון.
אז אם יש איזה מאזין שהוא גם במקרה מוזיקאי ויודע להלחין או לכתוב משהו, אז אם תעשו לנו משהו יהודי, אנחנו נשמח.
טוב, יגאל, רציתי לספר לך שקיבלנו בקשה מעניינת דרך ממאזינה דרך האתר. יעל כותבת, גיל ויגאל היקרים, כיף שחזרתם, גם לנו. כיף שאנחנו מצליחים להתמיד בימי שני האלה. מזמינה פודקאסט על ספק בכל תחומי החיים. זוגיות, קריירה, כזה שמוביל לישיבה על הגדר ועולה גם הספק על הטיפול. אז אני אומר, בוא נקבל את ההזמנה ונעלה אותה על הפס.
אני בספק אם אפשר לעזור למאזינה הזאת.
בוא נבדוק. בוא לא נשב על הגדר.
טוב, אלף, זה דבר מושלם ושאלה טובה, ויאל, אני מברך אותך. ואני מזמין את כולכם, תשלחו לנו שאלות, אז נוכל לענות גם, לנסות, תבחנו עד כמה אנחנו באמת יודעים דברים.
ואנחנו עושים את זה באמת בירי מהמותן מעבר לפינה, סליחה על הדימוי הצבאי, קוראים את התגובות ומגיבים, אנחנו עובדים מאוד מאוד רציונלית, אבל מהבטן.
אז א', אני מסכים איתך, אבל מצד שני זה דברים שאנחנו עוסקים בהם ביום יום, כי נושא של ספק הוא נושא מאוד מאוד משמעותי. הנושא של ספק הוא נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי במוטיבציה. בסופו של דבר, באותם נקודות שאנחנו אמביוולנטים, כי ספק ואמביוולנטיות יש להם מכנה משותף מאוד מאוד גדול. יש דברים שקל לנו נורא להחליט, בסדר? יש נחש צפע שרודף אחרינו, קל לנו להחליט מה עלינו לעשות, בסדר? יש דברים שנורא קשה לנו להחליט, בסדר? זוגיות, השאלה הזוגיות היא נפלאה, כי למה אני קשה לי להחליט? כי אני, יגאל, הולך לבחור בחורה אחת ולחיות איתה כנראה בתור מונוגמיסט, בסדר? מדופלם. הוא הולך לחיות איתה כל החיים שלי. החלטה נורא מורכבת. איך אני יודע אם היא מתאימה לי או אני מתאים לה? ביום שפוצי מוצי ואוהבים והכל סבבה, אני לא בספק, אבל באותו יום שהיא מעצבנת אותי, ויש את המכון הפורסם של אדי מרפי, מישהו מכיר, האף אדי, אני לא אכנס אליו. אז ביום שקורה משהו, ופתאום היא דיברה עם חברה, ואז פתאום עולה בי הספק, אולי אני טועה, כי בעצם אני מתחייב לחיים שלמים עם מישהי. יכולת לי ספק, אני יכולת אמביוולנטי לגבי בחירת מקום עבודה, אני יכולת אמביוולנטי להישאר בתוך מקום עבודה, אני יכולת להיות אמביוולנטי על איך אני מגיב לילד המעצבן שלי, אני יכולת אמביוולנטי על האם אני אוכל את הבורקס הבא או לא אוכל את הבורקס הבא.
אחד האנשים החכמים שאנחנו מכירים, היה מפקד סיירת מטכ"ל בעבר ואחר כך גם ראש ממשלה, ולא בהכרח אנחנו חייבים להסכים עם דעותיו הפוליטיות, אמר פעם באיזשהו רעיון טלוויזיוני משהו שאני לוקח איתי, אני חושב שהוא מדויק. אנחנו בהרבה מאוד פעמים, אם לא לומר ברוב הפעמים, אולי יותר מזה, צריכים לקבל החלטה בין שתי אפשרויות לא מושלמות. ושם עולה הספק. כי אם ההחלטה שלי היא בין שתי אפשרויות מצוינות, אז אין בעיה, תבחר את זה, זה יהיה טוב, תבחר את זה, זה יהיה טוב, אין פה לוז. אם ההחלטה היא בין שתי החלטות גרועות, זה גם לא משנה.
אחת גרועה ואחת טובה, זה הכי קל.
אחת גרועה, אחת טובה, זה הכי קל. כשיש לי שתי החלטות שאף אחת מהן לא מושלמת, לא 100% טובה, וזה רוב החיים שלנו, כי עיוותי חשיבה בדרך כלל לא מתקיימים במציאות, אין שחור לבן, אז יש מקום של ספק, אז יש התלבטות. בזוגיות, תראה, אמרת מקודם, אני מונוגמיסט מושלם, ואני רוצה לבחור את הבת זוג שלי לכל חיי. בעיניי, למרות שאני כשהצעתי נישואין לאשתי, אמרתי לה, אני בקטע הזה קתולי, וג' היה לי מספיק בתעודה, אני חושב שזה גם צורת חשיבה של שחור לבן. היום 50% ממי שמתחתן מתחת לגיל 30 מתגרש. זה לא בהכרח לכל החיים, אבל זה כן מי שאני רוצה לחשוב עליה ככזו. ולכן ההחלטה היא קשה.
למרות שיש דבר בתוך זוגיות שהוא לא הפיך, זה הילדים. ברגע שאתה מביא ילד זה לא הפיך יותר, אתה תמיד תהיו שני ההורים שלו, גם אם תתגרשו וגם אם תעבור לנו לא. אבל בסופו של דבר זה התחייבות. עכשיו, יש החלטות שהן הרות וגדולות, ויש החלטות שהן קטנות. עכשיו, בסופו של דבר הספק כספק הוא דבר נורא נורא חשוב. כי הספק בעצם בא, ותמיד אנחנו אומרים, אני אגדיר את ספק כסוג של רגש או הרגשה. ספק אומר, תבחן, יש פה חלופות. לפעמים יש יותר משתי חלופות אחת. תבחן.
נכון.
ולכן אני חושב שאם אני מסתכל על הספק, ומשנה את הגישה שלי אליו, והופך אותו לחבר ולאוהב ולא לאויב, זה התחלה טובה.
נשתמש בו ככלי.
נשתמש בו ככלי. עכשיו, בסופו של דבר, מכל הניסיון הטיפולי שלי, אחד האויבים הכי גדולים של הצלחה זה ספק. בסדר? זה ספק האם אני רוצה את התוצאה, זה ספק אם אני יכול להגיע לתוצאה, זה ספק אם המטפל הזה הקרח מתאים לי, זה ספק אם הכלים האלה בכלל שווים לי משהו, ולכן בתוך התהליך הטיפולי, ספק בחלק גדול מהמקרים הוא בעצם מדע ההתנגדות לשינוי. ככל שאני יותר בספק, אני יותר מתנגד לשינוי, אלה שהמודרכים שלי יודעים עד כמה התגובה שלי היא כועסת, שסטודנט שלומד אצלנו מביע ספק לכלי ה-CBT ומתחיל להתווכח איתי. אני נהיה כמעט אלים, אנשים יכולים להגיע, להעיד את זה, כי מטפל שהוא בספק לאיכות כלי ה-CBT, אסור לו להיות מטפל CBT. אז לכן אני אומר שאחד מהדברים שאנחנו רוצים לפתור כדי להצליח לעשות את השינוי, זה את הספק שלנו לגבי משהו ספציפי, בסדר? עכשיו, אם אני לוקח את זה, יש אנשים שהם יותר ספקנים, ויש אנשים שהם חולים במחלת הספק, שלפעמים מחלת חשוכת מרפא, דיברנו על זה, OCD. OCD זה מחלת הספק. וזה אנשים מומללים, כי המוח שלהם כל הזמן מספק לכל דבר, אם אנחנו לא צריכים לתפקד באיזשהו שלב, נעלתי, לא נעלתי את הדלת, רחצתי, לא רחצתי את היד, פגעתי, לא פגעתי. ולכן, בקצה של הספק, יש את המחלות, אחת המחלות שהכי קשה לרפא אותם, שזה OCD. אבל כולנו בספק, לכולנו יש מינונים של ספק, יש אנשים שהם יותר ספקנים, יש אנשים שהם פחות ספקנים, יש אנשים שהם ספקנים לדברים מסוימים, בסדר? הוא נורא בספק לגבי בחירת הבת זוג שלו, אם מתאימה לו או לא מתאימה לו, ויש אנשים שהם ספקנים, אם יכולים להפסיק לעשן או לא לעשן את הג'וינט שלהם, או הם בספק אם הם יוכלו לשרוד בלי הג'וינט. עכשיו,
תרשה לי רגע לנרמל שנייה את מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר הוא מדויק ואני מסכים לגמרי, אבל יש גם צד מואר לירח. ולמה אני אומר את זה? כי כשמגיע אליי מטופל או סטודנט שמגיע למכללה לראשונה, והוא באפס ספק, אני חושב כמעט מיד על עצמי מסתובב בשוק, ושואל מוכר כמה עולה משהו, הוא אומר לי ואני אומר תודה והולך, אין לי ספק. הרי מה קורה בסיטואציה כזאת? המוכר יתחיל לרדוף אחריי עם הצעות מחיר יורדות ויורדות ויורדות בלי סוף. ואני שאלתי, לא רציתי לקנות, סתם שאלתי כי משהו היה נראה לי מעניין, הזכיר לי משהו, יש לי כזה בבית. רוצה לומר, כאשר יש אפס ספק, הרבה פעמים יש גם אפס עניין.
אז אני רוצה לחזק את הדברים שלך, ושוב אמרנו בתחילת הפודקאסט שספק זה דבר סופר חשוב ברמה הנפשית שלנו, כי זה מראה על עניין, מראה על אכפתיות. עכשיו, המטופלים הכי גרועים שעברו תחת ידי הם מטופלים שיהיה להם אפס ספק לגבי איכותם כמטפלים. הם מטפלים הכי גרועים שנפגשתי בהם, כי מטפל טוב הוא בא בזהירות לטיפול, הוא בספק אם הוא יודע או אומר נכון או לא נכון, ספק הוא דבר שמגן לנו בצורה צד דופן. המטפלים הכי טובים שלי היו בספק לגבי עצמם, האם הם באמת מטפלים מצוינים. מטפלים שחושבים שהם מצוינים, אין דבר כזה מטפל מצוין, כולנו עושים טעות בטיפול, אז הם לא זהירים, ולכן הדוגמה שלך היא דוגמה טובה, והיעדר ספק, כמו כל היעדר, כמו היעדר כל מנגנון נפשי או רגש, מתוך איזשהו מערכת של קבלת החלטות, היא מובילה לאנומניה. בסדר, הפסיכופת למשל, חסרים לו דברים, הוא לא מרגיש בושה או אשמה, והוא יכול לעשות דברים שאדם מן היישוב, רגשות הבושה או אשמה או אחריות, היו מונעים את זה ממנו. עכשיו, אני חוזר לספק, ולכן בגלל זה, בגלל שאנחנו לפעמים נוטים להאשים את עצמנו על העובדה שאנחנו בספק או יותר מדי בספק, אז שם הספק הופך להיות מאוד מאוד לא יעיל. עכשיו, אני אכנס עכשיו לנושא של זוגיות, כי אני חושב שהנושא של זוגיות הוא דוגמה נפלאה, שבמהלכו אלמנט הספק מכניס לנו הרבה הרבה רעשים שמייצרים לנו הרבה קונפליקטים. ושוב, אם אנחנו חוזרים גם לפודקאסטים האחרונים, הסבל שלנו נמצא בתוך קונפליקטים פנימיים שיש לנו. עכשיו, בגלל שהספק הוא בדרך כלל שני אג'נדות שמנסות להתחרות על איזשהו סוג קבלה של החלטה, זה בהכרח סוג של קונפליקט, בסדר? אני בספק על משהו שאני לא בטוח בו. אני לא בטוח בו כי. ופה אני חושב שבתוך הנושא של הזוגיות, יש לנו תמיד ספק האם אנחנו רוצים להתקרב לבן אדם, תוך כדי זה כך שאנחנו שומרים אותו, האם אנחנו בעצם רוצים לשמוע סטטוס קוו עם הבן אדם, או שאנחנו רוצים להחזיר אותו למאיפה שהוא בא, לביתו, להוריו, לכלוב שהוא יצא ממנו. אני אומר, להתרחק ממנו.
לשפר, לשמר או לנתק.
ופה, ברגע, עכשיו, אצל רוב האנשים נהיה סוג של סלט, כי בסופו של דבר כולנו רוצים את כל הדברים. אני, עם אשתי שתחיה לנצח ואני איתה 30 שנה, זה לא קורה הרבה, אבל יש ימים מסוימים שאני מת שהיא תחזור לבית אביה ואני לא אראה אותה יותר בחיי, בסדר? שהיא ממש ממש מכיסה אותי. יש לי ספק, עכשיו זה אחרי 30 שנה, זה נדיר, אבל זה קורה. בעבר זה היה קורה הרבה יותר דרך אגב, שהתלבטתי הרבה יותר אם באמת האישה הזאת מתאימה לי. בעבר כל משבר קטן היה מעלה אצלי את הספק, האם אני בכלל רוצה להישאר איתה. היום צריך משבר מאוד מאוד גדול כדי שזה יעלה אחרי כל כך הרבה שנים, כי זה הולך ומתקיים הזמן. אבל בסופו של דבר, הנושא של, קודם כל, הדבר הראשון שאני עושה בשלב כזה, שברגע שבא אליי מטופל, ואני אתן דוגמה של מטופל, היא מטופלת, וזו דוגמה, שוב, אני מטשטש את הדברים ואני מערבב סיפורים, כי הרבה פעמים לא נעים לי, כי שתחשבו שמישהו מטופל.
חשוב מאוד לעשות את זה.
בסדר? כי זה לא סיפור אחד, אני לוקח כמה סיפורים, בסדר? רק כדי ללמד. עכשיו, היה לי מטופל שהתחתן, בסדר? הוא התחתן, ואחרי שבועיים או שלושה הוא הגיע אליי, הוא היה ממש בדיכאון ובחרדה, ואז הוא סיפר לי שאשתו, בת זוגתו החדשה, היא עושה לו משברים נוראים, והיא צועקת עליו, היא מאיימת עליו שהיא תעזוב אותו, והוא לא ידע מה לעשות, זה היה איש עדין ורגיש. קאט א לונג סטורי שורט, בתוך עבודה שהתחלתי לעשות אותו, על, והוא היה בספק אם הוא רוצה לעזוב אותה, אם הוא רוצה להמשיך את הקשר, כי הוא מאוד מאוד סבל, כי הייתה ממש מתעללת פה, לדבריו, הוא ציור אותה גם כסוג של מפלצת שהוא גילה אחר הניסיון. ואז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה בעצם היתרונות וחסרונות של להיות בספק לגבי הרצון שלו להישאר בקשר עם אותה בחורה. אז מה היתרונות של הספק? בסדר? מה החסרונות של הספק? בסדר? היתרונות של הספק שזה מגן עליו, היתרונות של הספק שזה מעלה כרגע, הוא בתקופת מבחן, הוא מעלה כרגע את המבחן אם הוא רוצה או לא רוצה להישאר איתה. מה החסרונות של הספק? הוא טען שהיא מתאימה לו, שהיא בחורה יפה, שהוא חזר אחרי הרבה פעם, שהיא בחורה מוצלחת, שיש להם חברים. עכשיו עלה פה נושא נורא נורא מעניין אצל הבחור הזה. פתאום התברר שהבחור הזה, ואז התחלנו לעשות עבודה על היתרונות והחסרונות של להתקרב, היתרונות החסרונות של הסטטוס קוו, היתרונות החסרונות של להתרחק.
זה בדיוק, היתרונות וחסרונות של כל אחת מהאפשרויות בנפרד, כאילו אחרות לא קיימות, ואחר כך
נכון.
שקלול שלהם.
נכון. עכשיו, בתוך העבודה הזאת פתאום עלה שהוא בספק אם הוא אוהב אותה. עכשיו, מה קרה? זה היה נורא מצחיק, מה גרם לה להשתולל? גרם להשתולל שהוא היה בא אליו ואומר לה שהוא לא משוכנע שהוא אוהב אותה. היא אהבה אותו.
אין, אנחנו במערכת יחסים שאתם פתוחים עם הרגשות.
וזה כל כך אנושי, כי הספק של האהבה הוא ספק כל כך בסיסי. אז עשינו עבודה של מה היתרונות והחסרונות, להיות בספק על העובדה שהוא אוהב אותה. ובסופו של דבר היו מעט יתרונות, אני לא הצלחתי לשכנע אותו. שהספק לאהוב אותה הוא לתועלתו, מאוד ניסיתי, בסדר? אני אמרתי לו, זה מגן עליך, זה מעלה את העובדה שאולי אתה לא רוצה שיהיו לך ילדים איתה, ציינתי את כל הספק, אני כמטפל תמיד הולך לפרדוקס, אני רוצה לשכנע את המטופל ללכת לכיוון שהוא בעצם רוצה, או לא לכיוון של השינוי. ואז בתוך העבודה הזאת הוא ממש הכנע את עצמו שהוא באמת הרבה יותר אוהב אותה מלא אוהב אותה, ונורא צחק.
זה שווה להדגיש, אנחנו כמטפלים, אם אנחנו תופסים את הפוזיציה של השכנוע, המטופל יתפוס את הפוזיציה השנייה, כי ככה זה קורה בתקשורת בין שני אנשים, כאשר אחד לוקח פוזיציה, אחד תופס בלת האחרת, האחר נאלץ לתפוס את הבלת האחרת. לכן אם אנחנו רוצים לעזור למטופל לייצר שינוי, אנחנו צריכים לייצג, או אולי לא צריכים, כדאי לנו לייצג נאמנה את הפוזיציה האחרת. זה יעזור לו מנטלית לתפוס את המרצפת של השינוי ולשכנע אותנו בחזרה, ועל זה ברנס כל כך, מדבר כל כך הרבה, ואנחנו מדברים כל כך הרבה. זה נגד האוטומט שכאילו מה שאנחנו רוצים, וזה בדיוק מה שכדאי לעשות.
ואז הבעיה אצל האיש הזה שכמעט עושה את פרקת הניסויים שלו, זה איזשהו ערך רומנטי שאהבה זה דבר קבוע ויציב, שאם הוא אוהב אותה הוא אוהב אותה וזהו. עכשיו ברגע שיש איזה פלקשיישן וזה, כי בסופו של דבר אני אגיד משהו מגיל קצת, גם אישה יפה הולכת לשירותים לפעמים למספר 2, בסדר? אז בסופו של דבר, באותן נקודות שפתאום הוא גילה בתוך הזוגיות שלהם, שיש לה גם צדדים לא מושלמים לאותה גברת, ודרך אגב, היא הגיעה לה לפגישה, והיא הייתה אישה מדהימה, האישה הזאת. גם נראתה טוב, גם אישה חכמה, באמת אישה שאני מאוד מאוד התלהבתי ממנה. כבן אדם, לא, והיא ממש התאימה לו גם, כי הוא היה בחור מוכשר וחכם, והיה להם קשר טוב בסופו של דבר, אבל האלמנט של הרומנטיגיות, שאהבה היא צריכה להיות דבר קבוע, יצא לו ספק, וכל פעם שהוא הרגיש שהוא פחות אוהב אותה, אז הוא טרח לדווח. הוא טרח לדווח, וזה חלפן אותה, זה הוציא אותה מדעתה, כי היא הרגישה. ואז אמרתי לו, שמע, בתוך אותה זוגיות, לפעמים, ושוב, אם ההחלטה שלך שאתה רוצה להישאר איתה, תוך כדי זה שאתה שומר על עצמך, וההחלטה שלה זה להישאר איתך, תוך כדי שומרת על עצמך, יכול להיות שחלק מהדברים אפשר לפלטר, במיוחד אם הם קוראים, כי כשאתה הולך לאשתך שרק רגע התחתנת אותה, ואתה אומר, לא בטוח שאני אוהב אותך, זה לא עושה לה כל כך טוב בדרך כלל, וזה די מוציא ממנה מאוד מפלצת. ואז נפלו לה סימונים שבאמת בתוך זוגיות, ושוב, אני לא שיפוטי אם אני אומר שזה טוב או לא טוב, לפעמים יעיל, אם אני אגיד לאשתי כל מה שעובר לי בראש תמיד, ברור ש...
תקשורת אפקטיבית.
כן. אז אני יכול לבחור להגיד לאשתי, אני לא אומר לרמות אותה. אבל ופה הנושא של הספק, שאני מספק אם אני אוהב אותה, הוא נושא שהוא מאוד מאוד בלב זוגיות. עכשיו יש פה בעיה אחת מאוד מאוד משמעותית, כי לכולנו נשבר הלב, כשנשבר לך הלב זה בסה נוראית, זה אחד מהתקופות והתחושות הכי, הכי מגעילות של החיים שלנו, ושאנחנו באים לתוך קשר זוגי, הספק הזה תמיד שם, כי הוא בא להגיד לנו, אח שלי, יכול שישבר לך פה הלב, אז תיזהר. ואותם אנשים שאני נתקלתי, שלא מצליחים לייצר זוגיות, שם הם נתקעו. הם נכנעו לספק הזה, והם מפחדים להיפגע ושישבר להם הלב, ואז אני עובד להם, אתם אני אומר, אז אם אני רוצה לייצר זוגיות, אני חייב אמיתית, ולא משהו, יש כאלה את הזוגות הטכניים. אז, אני רוצה לא להיות בספק לגבי היכולת שלי להתמודד עם, עם עוד שברון לב, אם לא אני לא אצליח. ולכן בסופו של דבר אני נכנס אמיץ לתוך התהליך, ואני מוכן לקחת את הסיכון שישבר לי הלב, כי יש סיכוי שזה יקרה, כי יכול להיות האסון הכי גדול שבני אדם חווים, והספק הזה צועק את זה בכל הכוח. יכול להיות שתהיה פה תקלה, אני אתאהב והצד השני לא יתאהב בי. ולכן בוא לא נתאהב, בוא נראה מוסף פועל חתן. וכל עוד אני לא אתמסר לאהבה, יהיה קשה מאוד לייצר זוגיות תפקודית לאורך זמן, כי זה נורא נורא קשה, וזה צריך להיות הדדי, זה המלכודת הגדולה. עכשיו, ככל שהגיל מתקדם, הספק הזה נהיה יותר גדול. ולכן, ככל שהגיל מתקדם, יותר קשה לחבר'ה לייצר זוגיות. דרך אגב, אני מזמין אתכם, אני נורא מתעניין עכשיו בנושא הזה, ואני מזמין אתכם לכתוב לנו, או לפנות אלינו, אם מישהו רוצה גם עזרה בדבר הזה של הזוגיות. כי אני חושב שיש לנו פה כלים נפלאים שבאים, בגלל זה אני אהבתי את השאלה של הספק, שבאים מעולם הספק, כי ברגע שאני מצליח להביא את הספק לשליטה, שוב, לא להפחית את הספק, אני רוצה להקשיב לספק, אבל אני לא רוצה לספק לתת להחליט לי, ובסופו של דבר, ההפך מהספק זה אומץ, שאני מוכן לקחת את הסיכון. אני מוכן לקחת את הסיכון.
כן, זה, אמרת עכשיו משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וכדאי לשים אליו לב. אני לא רוצה לבטל את הספק, אני חושש מסיטואציות בהן יש אפס ספק, אני לא רוצה להשאיר את הספק מאחור ולהיכנס למערכת יחסים, אלא אני רוצה לקחת את הספק ביחד איתי ולהתקדם, וזה המשמעות של אומץ, הרי אומץ הוא לא היעדר פחד, אומץ הוא התמודדות עם הפחד וביצוע פעולה למרות וביחד עם הפחד. בהקשר הזה, בהקשר של הספק, אומץ הוא לא ביטול הספק, הוא לא סיפוקו של הספק עד 100% והעלמה שלו. זה לא קורה, וכדאי שהציפיות שלנו יהיו ריאליות. אנחנו רוצים להתמודד עם הספק, להקשיב לו, לנהל איתו מסע ומתן, ולקבל החלטה. הרי הספק מעלה לדיון ביני לבין עצמי לבטים, ואני לא רוצה למחוק אותו, אני רוצה להודות לו, אני רוצה להכיר בו, אני רוצה להוקיר אותו, ואני רוצה להתקדם ביחד איתו, אולי אפילו בזכותו. תכף נגיע גם לדבר על ספק בטיפול, אבל ההקשר הזה של זוגיות וספק בזוגיות הוא כמו שהוא מפריע וכמו שהוא מכשלה, ככה הוא יכול להפוך להיות כלי.
הוא חייב להיות שם, כי אתם מכירים את הטענה האמיתית של רוב אנשים בעולם לגברים שלכם, אתה לא סופר אותי, אתה לא שם לב עליי, אתה לא רואה אותי. ברגע שאין לי יותר ספק שהיא אוהבת אותי, ואני משוכנע שהיא אוהבת אותי, אני יכול לקבל אותה כמובן מאליו. וברגע שאני מקבל אותה כמובן מאליו, כי אין לי שום ספק יותר לגבי זה שהיא תעזוב אותי, או לא תיפגע ממני, זה נזק לתוך חיי הזוגיות. והקצת ספק הזה שומר אותי ערני. ושומר אותי אכפתי. שוב, זוגיות זה צמח מאוד מאוד עדין, שצריך להשקוט אותו ולזבל אותו, ולעשות אותו ביחד. והספק הוא כלי חשוב מאוד, במוטיבציה שלי לטפח את הצמח הזה. בסדר? כי אם הכל מובן מאליו, אז אני לא צריך יותר להשקוט, והצמח הזה יגמול, הוא יהפוך להיות פרק, כל אחד ילך לצמח הבא שלו, הוא יתעסק עם דבורים נוספות. אבל בסופו של דבר, הוא חשוב, הוא מהותי, אסור. עכשיו, בגלל שאנחנו אלרגיים לדברים האלה, ואנחנו רוצים לא להיות בספק, כי יש לנו איזושהי פנטזיה, כמו המטופל הזה, יש לו פנטזיה שהוא חייב כל הזמן לאהוב את אשתו, ויש לו פנטזיה שכל הזמן אשתו תאהב אותו, זה לא קורה לעולם. אני קם בבוקר, אשתי יכולה להגיד לי משהו מגעיל, ואני עוד פעם בספק אם בכלל אני רוצה את כל הדבר הזה, וזה בסדר. וזה בסדר. ואז יכול להיות שאני אזכור שגם לה אולי יש קצת ספק, ואז אולי אני אעשה משהו טוב וחיובי, ויפנק אותה, ויזמין אותה לאיזה טיול בערים עם סנדלי שורש בשביל ישראל, בלי הרבה מים בגמיה.
אז בסיביטיסטית, תכף אני אגיד את זה בעברית גם, אבל בסיביטיסטית אנחנו רוצים להימנע מעיוותי חשיבה. יש עיוות חשיבה שנקרא הדבקת תוויות. אם אני אוהב את אשתי כתווית, אין לי ספק. אין לי ספק, יש לי בעיה. יש לי תווית על המצח, אוהב את אשתו. זה טייטל. זה בעיה. אם אני אוהב את אשתי כפועל, כפועל, לא כשם תואר, אז זה בסדר, אז יש רגע שאני יותר פועל, ויש רגע שאני פחות פועל, ואז אני אדם חי, ואין עיוות חשיבה, נכון? אבל אם זה שם תואר, אם זה שם תואר, זה טייטל, זו תווית, זה עיוות חשיבה, זה לא נכון.
אז א', זה מדהים מה שאתה רואה, וזה מראה לגאונות של אנשים שהמציאו את עיוותי החשיבה, שזה בעצם מסביר הרבה מהדברים האלה. והסברת את זה בצורה נורא נכונה. אנחנו רוצים להרגיש את הספק, אנחנו רוצים לבדוק אם הוא יעיל לנו, ובעיקר לא הספק עצמו, עם המחשבות וההתנהגויות שהספק הזה מייצרים לנו, הם יעילים לנו, אנחנו יכולים לבסט אותו, אנחנו רוצים להקשיב לו, ואנחנו רוצים אבל להיות אמיצים ולקחת את ההחלטות שהן טובות לנו. עכשיו, רוב בני האדם, בגלל, יש פה איזשהו אקסיומה, מעט מאוד אנשים שאני מכיר, רוצים וטוב להם להישאר לבד. אתמול פגשתי באלת מישהו כזה שהוא ב-51-52, הוא רוצה להיות לבד, הוא יהיה לבד. יש אנשים כאלה, הוא צולל, אוהב להיות בים. מעט מאוד אנשים. רוב האנשים רוצים להיות בזוגיות. לזוגיות יש מחיר. אני מאבד את החופש שלי, אני מאבד את העצמאות שלי, אני חולק את הרכוש שלי, אני מביא אלוקות קטנות שירדפו אותי עד יום מותי, ויעלה לי כל אחד מהמיליון וחצי שקל, אני מקווה שאף אחד לא יתבע אותי על המשפט הזה. יש לזה מחיר. הסבתא שלי הפולניה תגיד, מה, מי זאת הרומניה הזאת שהבאת? ההורים שלה בכלל לא הלכו לאוניברסיטה. יש לזה מחיר. חלק מהחברים שלי יגידו, הלך עליך. ואותו דבר אצל הבחורות, איך אגב, שגם הן, מי זה האבם הזה, או מי זה הלא יוצלח הזה שאת יוצאת איתו.
משאיר לי שערות בקיור בבוקר.
משאיר שערות בקיור בבוקר ועושה גרפסי. עכשיו, בסופו של דבר, בגלל שנועדנו להיות בזוגיות, ובגלל שאנחנו רוצים להיות בזוגיות, ורוב האנשים שאינם בזוגיות, הם מתאבדים יותר, מתים יותר ממחלות, הם בדיכאון הרבה יותר, אנחנו יודעים את זה. אנשים שיש להם יותר פוסט-טראומה, דרך אגב, חוסנה שלהם יותר נמוכה. אנשים שנמצאים בתוך זוגיות, מערכת קשר יחסים אוהבת, הם יותר מתפקודים, יותר בריאים, וזה מה לזה נועדנו. ולכן אני רוצה לקחת את הסיכון, אני רוצה לקחת את הסיכון להיפגע, אני רוצה לקחת את הסיכון שישבר לי הלב, אני רוצה, וזה נופל וקם, בדיוק השיר שגיל צריך להחזיר לנו, חשוב שלם כמה גרושים לשבק סמך. אני נופל וקם, ולכן, אם כדי לייצר זוגיות, אני צריך להיקשל. ולהיקשל, ולהיקשל, ובתוך הזוגיות אני נכשל כל הזמן. אני רב עם אשתי המון. אני נכשל כל הזמן בתוך הזוגיות, אבל, ואז יש לי קצת ספק. אם נהגתי נכון, אם אמרתי נכון, אולי פגעתי בה. זה שאני, יש לי ספק, אם פגעתי בה, ולא אני צודק, ואני המלך, ומי יש תגיד לי, כי אז אין לי ספק. זה חלק מהמחות לנו לייצר תקשורת יעילה. ולא יש את הספק, אולי פגע בי ואת הלבצה, ואנחנו יכולים להשלים. כי אם שנינו היינו בלי ספק, כל האקט הזה היה מביא לגירושין בכלל. ושוב, נרתום את הספק, נלמד את הספק, נבין שאנחנו, למרות שהספק צועק, אנחנו יכולים בעצם לעשות את השינוי. תזכרו, הספק שווה אמביוולנטיות, שאנחנו לא יודעים להחליט שזה 50-50, שאז זה דבק, אנחנו הכי תקועים. אז הדרך לצאת מ-50-50 זה להחליט שאני רוצה לקחת סיכון, לכיוון מסוים. דרך אגב, בחלק מהמקרים גם להיפרד זה המקצוע. פתאום, אני מטופל, שהייתה לו אמא מזעזעת שהתעללה בו, אישה מבוגרת יחסית, וההחלטה, היא פשוט ירדה לה והשפילה אותו, והיה לו את הרצון להוכיח שהוא בן טוב. וביום שהוא פשוט נפרד ממנה וזרק אותה לפח זבל של אמהות המגילות, החיים שלה השתנו לטובה. היה לו קצת רגשות.
אני רוצה שנייה למנף את מה שאתה אומר, כי זה, אני חושב שזה ממש במהות של העניין. אמרנו שביחסים יש שלוש אפשרויות. להישאר בלי שינוי, לשפר או ללכת, לנתק.
תוך כדי שאני שומר על עצמי, זה נורא חשוב. תוך כדי שאני שומר על עצמי.
כן, בסדר? אבל שלושת האפשרויות הן לשמר as is, לשפר או לנתק.
Yeah.
אני רוצה להגיד שאין אפשרות רעה ואין אפשרות טובה. כל אחת מהאפשרויות, היה לי אגב מטופל לפני כמה שנים שבחר באופציה של לשמר, וכל אחת מהאופציות, אחרי שהתמודדתי עם הספק, לקחתי אותו ביד וקיבלתי החלטה, כל אחת מהאפשרויות היא בסדר, אין אחת שהיא פסולה, כולל לקבל את ההחלטה של לשמר את הקיים, בלי לנסות לשפר ובלי לנתק, רק ביטלתי את הספק. אני מסתפק בקיים, הוא הכי טוב לי, וזו בחירה שהיא לגיטימית לא פחות מאחרות.
אז אני, אני, אני מסכים. בוא נעבר, אנחנו תכף נסיים, כי אנחנו כבר חופרים הרבה, והתלהבנו בפודקאסט הזה.
כן, אז בוא נדבר קצת על ספק בטיפול.
ספק בטיפול, שוב, כמו שדיברתי על הזוגיות, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אין טיפול בלי התנגדות. בסדר, כי
יש, אבל אז הוא לא מגיע למטרה שלו.
נכון, כי אתה חייב קצת להיות בספק, אבל אם הספק הוא מעל ל-50, בטבלת רווח והפסד, אם הספק הוא 51 או 50-50, אז אנחנו לא נצטרך להתקדם, אם טיפול יעיל יהיה מטפל לי, ופה אנחנו רוצים לעשות טבלת רווח והפסד, עד שהמטופל משכנע אותי, שבאמת הוא חושב שהכלים מתאימים לו, ואני עובד על זה, והמטפל מתאים לו, או התוצאה מתאימה לו, בסדר, הוא בספק שהוא יכול להגיע לתוצאה.
רגע, אז אמרת בעצם משהו שיביא את המאזינים שלנו, אבל חשוב לעשות אותו, אם אין ספק בוא נעורר אותו, כמטפל.
זה תמיד טבלת רווח והפסד מעוררת אותו, תמיד היא מעוררת אותו, וזה הכלי הגיוני, שוב, עוד כלי גיוני שאנחנו עובדים.
כי אנחנו רוצים לתפוס את הבלטה של לשמר את הקיים נגד השינוי.
נגד השינוי.
אוקיי, יש ספק. יש ספק, מה עושים?
הכל טוב, מה שאמרנו בפודקאסט הזה. אם המטופל 50-50, אני אשחרר אותו לדרכו, שהוא יחזור, שהוא יחליט שהוא רוצה את השינוי. או שאני אשכנע אותו לא להשתנות, וזה גם טוב, וזה יעזור לו. היו לי מטופלים שהשתכנו בסופו של דבר לא להשתנות, והלכו הרבה יותר שמחים ודחיינים, אני זוכר לי לפעמים, שהדחיין פתאום מגלה שדחיין וטוב לו.
אתה יודע, סיפרה לי אתמול, ממש אתמול, מטפלת שאני מדריך, שביחד בפגישת הדרכה לפני ראש השנה, הגענו למסקנה שמטופלת מסוימת שלה, נכון להיפרד ממנה, ולתפוס חזק את הבלטה נגד השינוי, ולמכור לה את שימור הקיים, והמטופלת קנתה, והמטפלת כאבה את זה לרגע. זה ממש היה לפני שבועיים. יש מטרה לסיפור, ואתמול היא רצתה, בדרכה של אתמול היא רצתה לספר לי את זה, כי היא קיבלה הפנייה מאותה מטופלת.
מדהים, מדהים.
לעשות את הדבר הנכון זה משתלם, וכשאנחנו תופסים את הבלטה נגד השינוי אל מול מטופל, לא להיבהל מזה שאנחנו מפסידים מטופל, אנחנו מרוויחים הרבה.
ברור, ולא מפסידים מטופל, סיימנו את הטיפול, עזרנו לו. אפשר לעזור, בדחיין וטוב לו, פרפקציוניסט וטוב לו, דואג לילדים וטוב לו. כאילו הרבה אנשים שמגיעים לקליניקה שהם בספק אם הם צריכים שינוי, אומרים להם אתה דואג יותר מדי, אתה דחיינות הורסת לך. דחיין, רוב הדחיינים רוצים להיות דחיינים, רוב הפרפקציוניסטים רוצים להיות פרפקציוניסטים. ולכן יש דברים שטבלת רווח והפסד טובה, היא הטיפול עצמו. זה טיפול מוצלח, זה לא, זה מה שנכון לעשות. כי אם שכנעתי את המטופל לא לעשות את השינוי, זה מצוין, הוא שלם עם עצמו.
זה מצוין, בדיוק, הוא חוזר לחיים שלו כאילו באותו סטטוס, אבל שלם עם עצמו ורגוע, והוא יגיד עליכם רק דברים טובים.
ופה לקחנו לו את הספק, וזה מדהים, ויש טיפולים כאלה. בהרבה מאוד מקרים נושאים של טיפול, אנחנו מגיעים למסקנה שהמטופל לא רוצה את השינוי, וזה מצוין. אז או שהוא מוצא משהו אחר שהוא רוצה את השינוי, אנחנו עובדים ספציפית, זה קל לנו. או שאני יפרדו דרכנו, והמטופל חוזר מאוד מאוד מאושר לביתו, כי פעם ראשונה מישהו בא ומנרמל לו את הדברים, והוא מראה לו שהוא בעצם רוצה את המצב של, אני רוצה לאכול בורקס, אני לא בספק. אני כל פעם בספק שאני מצקה הבטן שלי, אם אני רוצה להיות שמן. אבל בסופו של דבר, אני היום, פעם הייתי נורא סובל, היום אני שלם מזה שאני אכול בורקס, כי זה טעים לי. ויש לי יותר רווחים, וכזה אני לא אפסיק, אנשים מעשנים, כל אחד והעניינים שלו. ולכן עצם העובדה ששמן וטוב לו, או דחיין וטוב לו, אל מול, שאני עושה עצמי, יש לזה מחיר על הבורקס, כי אני אקצר לתחם בסופו של דבר, אבל אני מוכן שאני את המחיר הזה בפילה הנאה של הטעם. וזה בדיוק המקום שאני, כי אם אני רוצה לא לאכול בורקס ולהיות בריא, זה לא יעבוד לי. אם אני רוצה לא לאכול בורקס ולהיות מאושר, זה גם לא יעבוד לי. בסדר? אז, ולכן, אני רוצה למצוא את המינונים. עכשיו, זה שיש לי את הספק, הוא עוזר לי, כי הייתי עכשיו יוצא מפה ומוריד 4 קילו בורקס, אני כוח בבורקס, וזה שאני ספק שזה מפריע לי לבריאות, זה שומר עליי, אז אני במקום 40 יוכל 7. זה לא כזה נורא, נכון גיל?
7 זה מספר טוב ביהדות.
טוב חברים, אז אנחנו באמת בפודקאסט נפלא. אני רוצה שוב קצת פרסומות. יש לי את קבוצת ההדרכה, ביחד עם לימור אנחנו עובדים עליה. אז אם מישהו מטפל LICBT, אם מטופלים, לא כל אחד, תפנו אליי 054-746-5321. ובנוסף, אם מישהו רוצה להתעסק בטיפול של זוגיות, קושי ביצירת אינטימיות, גם תוכלו לפנות אלינו. יש לנו שם אולי כמה פתרונות מעניינים, ואני יודע שהרבה אוכלוסיות בתל אביב, לפעמים בקהילה הגאה, יש להם עניינים עם הנושא של יצירת אינטימיות ויצירת קשר, אז נשמח דווקא, זה דבר שאני מתעסק בו קצת קורה, ואני בא לי להתעסק בזה עכשיו. אז תהיו איתנו
כן,
בקשר,
תצאו אלינו. הנושא לא רק זוגיות, אלא בכלל יחסים ויחסים מכל הסוגים, ולא רק בשביל להאריך ימים, אלא גם כדי להפוך אותם יותר מאושרים.
גיל, תן גם איך פונים אליך למכון שלך, יש לך גם טלפון, אם מישהו רוצה.
אנחנו פשוט אפשר דרך צור קשר באתר cbtist.co.il, cbtist, או wincbt בגוגל מילה אחת, ותוכלו לראות גם את כל המטפלים שעובדים איתנו, וגם את כל הפרטים ליצירת קשר. אני שמח להזכיר ששוב, גם החודש מדברים CBT, הוא הפודקאסט המושמע ביותר בתחום שלנו בעברית, ויש לו יותר ויותר חיפושים בגוגל, וזה ממש כיף לשמוע את הפרגון הזה.
תפרסמו ותגידו לחברים שלכם, כמה שיותר, כל מי שיפרסם אותנו, אני מבטיח לו שיקבל הזנה חינם לפודקאסט הבא.
יגאל, היה תענוג כרגיל, שתהיה לנו גמר חתימה טובה.
חתימה טובה, ותכתבו לנו, שיהיה לנו עוד פוסטקאסטים מעניינים, כי אנחנו רוצים עוד לעשות דברים שאתם רוצים לשמוע עליהם.
כי היום תכננו לדבר על משהו אחר, והנה קיבלנו את התגובה הזו, ודיברנו על הספק, ועשינו את זה בלי ספק.
נכון, ללא שום ספק.
יגאל, תענוג כמו תמיד, נתפגש בשני הבא.
נתפגש בשני, ביי.
ביי ביי.